נושא שיחתנו הוא המהומות בארצות הברית על רקע ההרג של ג'ורג' פלויד במהלך עימות בינו לבין כוחות משטרה שהגיעו לעצור אותו. אנחנו יודעים שהאירוע הזה בעצם עורר גל של הפגנות מחאה, מעשי ונדליזם ועוד ועוד תגובות נזעמות ברחבי ארצות הברית וגם מעבר לגבולות ארצות הברית בעולם על רקע אותו אירוע שציינתי. על האירוע עצמו, ההתפתחות שלו, וגם על ההשלכות שלו במישור הפוליטי והמדיני הבינלאומי של ארצות הברית. נשוחח כעת עם דניאל שפירו, חוקר בכיר במכון, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל, שלום רב.
בוקר טוב.
אני רוצה קודם להבין איך האירוע הזה התפתח ברמת הדינמיקה של תקרית שמעוררת הדים, והופכת להיות אירוע בקנה מידה ארצי, אירוע בקנה מידה, איך נאמר, אפילו גלובלי. מה מסביר את מה שקרה בחודש האחרון?
הרצח של ג'ורג' פלויד היה דבר מזעזע. זה ברור לחלוטין. דבר שאף פעם לא יכול להיות מקובל. הוא נרצח על ידי קבוצת שוטרים עם ברך על צו ארוך, ואנחנו ראינו את זה מפני שהיה סרטון. אבל האמת הגרועה היא שאזרחינו השחורים בארצות הברית יודעים שהם צריכים לדאוג שדבר כזה יכול לקרות להם כל יום, אבל כל יום. הורים שחורים בארצות הברית מספרים לנו שכשהילדים שלהם מגיעים לאיזה גיל מסוים, במיוחד הבנים, הם מנהלים איתם מה שנקרא השיחה. השיחה, מה זה השיחה? השיחה היא איך הילדים האלו צריכים להתנהג כשהם יוצאים מהבית, איך הם צריכים להתלבש, איך הם צריכים להתנהג כששוטר בא לדבר איתם, כדי לא להיחשב כאיום, רק מפני שהם שחורים. וזה עניין של הישרדות, אפילו מוות וחיים. וזה רק דוגמה אחת שהגזענות הסיסטמית בחברה האמריקאית שעלינו לתקן. כולם גינו את הרצח של ג'ורג' פלויד על ידי השוטרים האלו, אבל זה צריך להיות תחילת תהליך רציני של חקיקה ורפורמות כדי להביא לסיום התופעה של אלימות על ידי המשטרה נגד אפרו-אמריקאים.
כן, עכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי התגובה של הממשל. הרי אפשר לומר שגם אם האירוע הזה, כפי שהצגת עכשיו, פגע באיזשהו עצב חשוף של האוכלוסייה השחורה בארצות הברית, שהייתה רגילה להצקות ואף מעבר לכך, ממש רדיפה מצד המשטרה, זה מתנקז לתוך דיאלוג, דיאלוג שיש בו הרבה מאוד, איך נאמר, דם רע, בין הממשל הנוכחי של דונלד טראמפ, לבין אוכלוסיות שמרגישות שהן נפגעות מהמדיניות שלו, מהיחס שלו, מדברים שהוא כותב בטוויטר. איך זה משפיע על הזרמים הפנימיים שעכשיו אנחנו מרגישים שהם מתעוררים, אגב, גם לקראת הבחירות שאמורות להתקיים בקרוב, וזה הפך להיות בהחלט אישיו על הפרק, איך זה משפיע פנימה בארצות הברית, ומה זה עושה בפוליטיקה ובחברה האמריקנית?
הרוב המוחלט שאנשים שיצאו לרחובות, הם הפגינו בשלום ובלי בעיות. אבל גם, גם קרו דברים אחרים, תופעות של אנשים שניצלו את ההפגנות לאלימות, להרס, לבזז. וקודם כל היה ויכוח על איך להתנהל, איך להתייחס ולהתמודד עם ההפגנות האלו. והיו דברים שהיו מקרים שמשטרה השתמשו גם נגד המפגינים אלימות, ואפילו הנשיא טראמפ קרא ליותר כוח ויותר דומיננטיות, הוא אמר, על ידי המשטרה ואפילו על ידי הצבא האמריקאי. וזה דבר מאוד לא נוח במערכת האמריקאית, שהצבא יתערב בדברים אזרחיים בערים ובמדינות בארצות הברית. החוקה אומרת רק במצב מאוד יוצא מן הכלל, זה אפשרי ומותר, ואפילו מנהיגי הצבא לא היו נוחים עם ההצעה הזאת. אבל טראמפ מנסה להשתמש בכל הבלגן הזה, כל הכאוס הזה, כדי לגייס תמיכה מהתומכים שלו, מבוחרים לבנים, בוא נגיד, והוא מנסה להשוות את המצב ל-1968 היו החיסולים של מרטין לותר קינג ורוברט קנדי, היו הפגנות אלימות בערים, בשכונות שחיו אפרו-אמריקאים, ונשיא, סגן הנשיא לשעבר דאז, ריצ'רד ניקסון, שהיה מועמד הרפובליקני לנשיאות, השתמש בפחד הזה בין האוכלוסייה הלבנה כדי לקבל תמיכה. ולאשם את הממשל הנוכחי דאז, שהיה ממשל דמוקרטי, על הכאוס שהם נכשלו למנוע. אבל מצד שני, אולי ההשוואה הולכת בכיוון השני. טראמפ הוא עכשיו הממשל הנוכחי, הוא עכשיו יכול להיחשב אחראי על הכאוס ועל הכישלון למנוע ממנו, וניקסון בתקופה זו הייתה סגן נשיא לשעבר מוכר ומנוסה, ונחשב כאולי החזרה למשהו נורמלי. עכשיו ג'ו ביידן מופיע לכמה מהבוחרים אולי, כסגן נשיא לשעבר, מנוסה, מוכר, מתון, גם אולי הבחירה הבטוחה יותר להביא סיום לכאוס, הוא לא מצייץ בתוקף כמו שטראמפ מצייץ, הוא לא קורא לאלימות על ידי המשטרה, נגד מפגינים, הוא קורא לרפורמות וחקיקה והליך מסודר, כדי לפתור את הבעיה, והוא לא מוסיף למתיחות סביב כל העירים האלו. אז זה מוקדם מדי לדעת איך זה ישפיע על בחירות, אבל בינתיים, בשבועיים הראשונים בוא נגיד, כנראה זה פוגע בטראמפ בסקרים ועוזר לביידן. אני חושב בגלל התחושה ש... יש כאוס שטראמפ לא יכול למנוע ממנו, ולהפך, הוא מוסיף לזה, וביידן יכול אולי להרגיע את המגרש.
תגיד, אנחנו בעצם מוצאים את אמריקה עכשיו ממש מוכה וחבולה ממשבר קורונה, שממש לא קרוב לקיצו, ואתה יודע, אתה שואל את עצמך, האם אמריקה שאנחנו רואים עכשיו, עסוקה בבעיות הפנימיות החמורות האלה, פלוס משבר כלכלי הולך ומחריף שכאמור לא רואים את הסוף שלו, פלוס תחלואה בעצם מהגבוהות ביותר שיש בכל רחבי העולם, האם מסוגלת בכלל להתעסק בעניינים אחרים כל זמן שזה על ראשה?
אין ספק שמוקד הציבור ומוקד הממשל כרגע על שלושה משברים. משבר הקורונה שטרם מסתיים, ובכמה מדינות בארצות הברית אפילו הולכת וממשיכה. יש משבר כלכלי כתוצאה מהקורונה, משהו כמו 13-15% אבטלה, הרבה הרבה אנשים שלא יודעים איך הם יתפרנסו בזמן הקרוב, ועכשיו המשבר על שימוש באלימות על ידי המשטרה נגד אפרו-אמריקאים והדרישות לרפורמות דחופות וחקיקה דחופה לפתור את הבעיה הזאת. ועם כל המוקד על הדברים האלו, לדעתי אין הרבה צומת לב למה שקורה מעבר לגבולות ארצות הברית. אם יש עניין חוץ שנכנס לשיחה הפוליטית, כרגע זה עניין של סין, סין כיריב אסטרטגי של ארצות הברית, סין שמסין יצא הקורונה וסין לא נתן את כל האינפורמציה שנדרש כדי למנוע המשבר הגלובלי, אבל דברים שקורים במזרח תיכון, דברים שקורים באירופה, באמת לא על הפרק, לא על סדר היום של רוב האוכלוסייה, ולדעתי זה גם קשה לנשיא טראמפ עצמו וליועציו לקדם יוזמות שלהם בענייני חוץ. מה זאת אומרת לגבי ישראל ולגבי השיחה סביב סיפוח חד צדדי ביהודה ושומרון? זה לא ברור עד כאן, אבל אם הממשל ארצות הברית צריך לשבת ולהסתכל ולהיכנס לפרטים הקטנים של תהליך מיפוי לגבי 130 התנחלויות בגדה המערבית, וכדי להגיד כן ולא ולאשר ולדחות כמה הצעות יחד עם שותפים ישראלים, לדעתי זה מאוד מאוד קשה לאותם אנשים שמתמודדים עם הדברים הדחופים במגרש הפוליטי בארצות הברית, בו זמנית להתמודד עם זה.
כן, אגב, שמענו בימים האחרונים משהו נוסף מהממשל לגבי תוכנית המאה, אחרי שבחודש ינואר סוף סוף היא הוצגה בכל מיני פרסומים והצהרות. משהו זז בנושא הזה בינתיים?
שום דבר חדש, שום דבר רשמי, רק שמועות. הם עומדים על האמירה שזו החלטה ישראלית. ישראל צריכה לקבל החלטה איך לספח, איפה לספח, מתי לספח, וארצות הברית תתמוך בהחלטה של ממשלת ישראל. יש גם שמועות שממשל טראמפ רוצה ואפילו דורש שיהיה תמיכה רחבה בממשלה, שגם כחול לבן יתמוך בהצעת סיפוח של ראש הממשלה. הם לא רוצים שיהיה אי הבנה או אי הסכמה בתוך ממשלת ישראל, אז הם אולי עוקבים אחרי הדיון הפנימי בישראל, כדי לדעת אם יהיה הסכמה רחבה, אבל כל זה שמועות, אין הרבה מידע רשמי איך הם יגיבו לאיזה הצעה או אחרת.
תודה רבה, דניאל.